טוב לכולם, שלום שלום. לפעמים יש לאדם כעס מודחק על הקדוש ברוך הוא. לא נעים להודות בזה, אנחנו בעצמנו לא מכירים בזה, אבל לפעמים אדם צריך לוותר בחיים, ויתור על הנאה, ויתור על עונג, ויתור על תאווה גדולה שיש לו מול העיניים, או מול הפה, או מול האוזניים, או מול כל איבר אחר, והוא צריך לוותר. הוא צריך לדחות, הוא צריך לדחוק, הוא צריך להדחיק. וזה מעורר אצלו כעס אמיתי על הקדוש ברוך הוא. בלי שהוא מכיר בכעס הזה, כי הוא כמובן חונכנו לציית, למה אתה לוקח מאיתנו את העולם הזה? למה אתה עוקר אותנו, קורע אותנו, מיצר טבעי? מה אכפת לך שנהנה בעולם הזה בלי סוף? השאלה הזאת נשאלת כל השנה, אבל היא נשאלת שבעתיים בשיא בשבוע הזה. כי השבוע הזה הוא שבוע קריטי של מעבר בין אוגוסט לאלול. השבוע עוד אוגוסט, שבוע הבא אצל כולנו יהיה אלול. מרגע שראש חודש אלול, מרגע שניכנס לחודש אלול, ותשמע תקיעת השופר, והספרדים יתחילו עם הסליחות, ונגיד מזמור לדוד השם אורי, אז ברגע אחד נצא מאוגוסט, ונצטרך להגיע לאלול. והשבוע הזה, יש לכל אחד בלב את ה... גם כן, למה אלול עכשיו על הראש? מה חסר לי האלול הזה? תן לי ליהנות. בים, בבריכה, בפארק, במלון, בארץ, בחוץ לארץ, אתם גם רואים פה את השורות שהן מדולדלות היום. כי חצי מהציבור. זה בים המלח, זה בכנרת, זה בחרמון, זה אני יודע איפה, באיי סיישל, כל אחד במקום אחר. ואתה מתחיל להזכיר לאנשים, יצפו בווידאו הזה, ויזכרו, כבר בירחנו אתמול את חודש אלול, ויזכרו שבשבת כבר יהיה ראש חודש אלול. די, ריבונו של עולם, תן קצת ליהנות מהחיים, יתפוס שמש. מה הסיפור הזה של העקירה מההנאה, של העקירה מהתאווה, של הוויתור שאדם צריך לעשות, מאיפה מוצאים את הכוחות ואיך מתגברים אפילו על הטרוניה? מאיפה יש לי אומץ לדבר על זה? אז אני לא הראשון. לפני כמה שנים קראתי קטע כנה, בצורה בלתי רגילה, שחלפו שנים ואני יכול לחזור את זה מילה במילה, כאילו שמעתי את זה היום מפי הגבורה בעצמה. יש עיתונאי פיקח שנון בשם ידידיה מאיר, יש לו נשמה חסידית עמוקה, והוא כתב קטע מאוד מאוד מיוחד. הוא סיפר בשבת באמצע אוגוסט, היינו עם המשפחה בבית מלון בנתניה. בליל שבת לא מצאנו מניין, בבוקר התקבצו כמה יהודים, היה מניין. לקראת ערב שוב התקבצנו כמה יהודים בבית הכנסת של המלון, ופתאום מישהו עושה חשבון שהשבוע ראש חודש אלול. זאת אומרת שהבוקר היינו אמורים לברך את חודש אלול, ובכלל שכחנו. חופש, אין גבאי, אין ראש קהל, אין מכריז על המולד, שכחנו. שקט מביך הסתרר, זה סימן רע לשכוח את חודש אלול. וואלה, אנחנו פה בים, שכחנו איפה אנחנו נמצאים. כולם היו מבואסים, הוא כותב, ורק לי הייתה שמחה קטנה בלב. שמחתי שלא הרסו לי את האוגוסט עם אלול, שדחו לי אותו בעוד כמה שעות עד מוצאי שבת. וזו הייתה אמירה כל כך נכונה. בדיוק בשבוע הזה אנחנו צריכים לקרוא את עצמנו מההתמלאות של הגוף, של הנפש הבאמית, של הנפש הטבעית, של החיים הטובים. ולוותר ולקבל על עצמנו את הרצינות של אלול, וכל אחד שואל את עצמו, איך מוצאים את הכוחות? למה עשה הקדוש ברוך הוא דבר כזה, להתנתק מהתאווה, להתנתק מהיצר? ואני רוצה לדבר היום על הנקודה שהיא אולי הכי עמוקה שדיברנו על השולחן הזה. הרבה פעמים ניסיתי ואף פעם לא הצלחתי. ואני חושב שהגענו היום לאיזושהי נקודה תובנה, מצאתי קטע נדיר ביותר מהרבי. אני אומר לכם, אין קטע כזה שהרבי פשוט מדבר אותנו. לא מדבר כמו רבי מלמעלה, ונאמר היום הרבה דברים שהם לא מלמעלה, אלא מאיתנו, מתוך החיים שלנו. הרבי אומר, לנפש הבאמית יש כוחות שאין לנפש האלוקית. יש לה רצון, יש לה תשוקה, יש לה תאוות, עוצמה שאין לנפש האלוקית. והרבי מסביר תובנה למה זה כך. ואני לא יודע אם יש בעולם תובנה יותר משנת חיים מאשר התובנה הזו. אפשר ממש לומר שלפני שאתה שומע את זה ואחרי זה, אתה לא אותו אדם. כל התאווה הזו, כל התשוקה שיש באדם, כל העונג להגיע להסתער, זו ההצגה הכי טובה בעיר. ככל שהתאווה היא גדולה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, כדי שנדלג מעליה ונבחר נכון. כל הרעיון של התאווה זה לא טריטוריה בפני עצמה. כל התאווה הזו נועדה להפך, שנוכל לדלג מעליה ולבחור נכון. כך שיש יצר יותר עמוק מיצר ההנאה. פרויד אמר שהיצר הכי עמוק של האדם זה העונג. זה לא נכון. זה אולי נכון אצל לא יהודי. אצל יהודי יש יצר יותר עמוק מהעונג. לבחור נכון. כל העונג הוא מקפצה שנועדה להרים אותנו הכי גבוה, בשביל שאדם ידע לעצור את עצמו ולהגיד, אני בוחר במה שהקדוש ברוך הוא רצה. ואז יוצא שהוא מתרומם לרמה, הוא גם משיג, גם אפשר להרגיש את זה. שאדם מרגיש הנאה שהיא יותר גדולה, אפילו מהנאה של העונג. כל אחד שעמד בפני פיתוי, בפני ניסיון, יודע שאם נכנעת לניסיון, אתה מרגיש הנאה מסוימת. אם ניצחת, אתה מרגיש הנאה יותר גדולה. זאת אומרת שהיצר של העונג הוא לא היצר הכי עמוק ביהודי. היצר הכי עמוק אצל יהודי זה היכולת לבחור נכון. אז שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לוותר על הנאה מסוימת, לא להתנתק מהנאה, אני מתקן את מה שכתבתי בהודעה. כשהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לוותר על הנאה מסוימת, הוא לא אומר לנו לוותר על הנאה, כי למה שנוותר? הוא אומר לנו תתגבר למקום יותר גבוה, שהוא מה שמעבר להנאה, שהוא נמצא יותר עמוק בנפש. בואו נדבר באמת, אני חושב שזאת התובנה הכי עמוקה בנפש האדם בחיים שדיברנו עליה פה. ונפתח את זה בעזרת נושא עצום, אחד הנושאים הכי חשובים בספר דברים, בתורה בכלל. לשאול שאלה עצומה היום, שנשאל אותה היום מהמפרשים, זאת לא שאלה חסידית, שאלה שהמפרשים בכל הדורות דיברו עליה. איך משה מפרגן לקללה? איך משה מציג את הקללות בצורה כזאת ג'נטלמנית, רחבה, מאירת פנים? ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אתה מצפה להמשך. כזאת פתיחה יפה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אנוכי נותן לפניכם היום. מה אתה מצפה? מה יהיה ההמשך? אני נותן לפניכם את התורה. את התורה שבכתב. את התורה שבעל פה. נותן לכם את ארץ ישראל. נותן לכם נשמה. נותן לכם כסף וזהב. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה. וכל אחד שואל את עצמו, את הכללה ככה אתה מציג? אנוכי נותן לפניכם היום. כללה, אנחנו בכלל לא מייחסים אותה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מייחסים אותה לעבירות שלנו, ליצר הרע, לקליפה, לשטן, לסטרה אחרה, לכל האויבים. איך משה מציג את הכללה בכזו צורה מהירת פנים, כאילו הוא הולך עכשיו להגיש מזכייה בלוטו, כאילו הוא הולך להוריד את עשרת הדיברות, את הלוחות מעל שמיים. כנראה, וזאת הנקודה שנפתח היום ונוכיח אותה גם מהתורה וגם מן החיים, שהכללה היא לא כזאת רחוקה מהברכה. הכללה היא בסך הכל ברכה בצורה אחרת. כי הכללה נועדה כדי שנדלג מעליה ונגיע אל הבחירה בטוב. הכללה היא תשוקה עצומה, היא תאווה עצומה לחטא, לא בגלל כדי שנגיע אל החטא עצמו, כדי שיהיה לנו את הכוחות לדחות את החטא. ואז אנחנו מגיעים בתוך עצמנו לרמה יותר גבוהה, לרמת התגלות יותר גבוהה, לרמה יותר עני, יותר פנימית, לרמה הכי אלוקית שיש בנו. אז כל התאווה הזאת, כל הכללה הזאת, אומר משה רבינו בפנים מהירות, היא לא שייכת לשם, היא לא שייכת לצד האחר, היא לא באה מהאויב. היא בסך הכל מקפצה כדי שנגיע אל השלמות, כדי שנגיע אל הבחירה בטוב. אז את הדבר הכי רע בעולם, את הנקודה הכי רעה, משה מציג בפנים מהירות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כי הכללה, כמו שנאמר, היא לא היפוכה של הברכה, היא הברכה החליפית. היא ברכה בצורה אחרת. אם מבינים נכון מה עובר עלינו, מה אנחנו מרגישים, שאנחנו חווים את האהבה, אנחנו בעצם מבינים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עכשיו מקפצה כדי להרים את עצמנו למקום יותר גבוה, כדי לגלות בעצמנו כוחות שלא הכרנו. אז לא רק שאנחנו לא מוותרים, אלא להפך, אנחנו חושפים את המסכה שמאחורי התאווה ומבינים מה יש מאחורה. בואו ניכנס פנימה באמת, אחת הנקודות הכי יקרות בתורה, הכי חשובות בתורה, בוודאי הנקודה הכי חשובה בחיים. פרשת ראה, משה רבינו מתחיל עם העצמה על המצוות, עם כמה פסוקי שיווק על המצוות. למה? כי פרשת ראה מתחילה שלוש פרשיות עם 170 מצוות. הריכוז הכי גדול בתורה של מצוות ושלוש הפרשיות הקרובות. 170 מצוות. השבוע יש לנו 55 מצוות. פרשה הבאה שופטים, פרשה קצרה, 41 מצוות. פרשה אחרי הכי תצא, 74 מצוות. אתם עדיי, עד, 74 מצוות. ביחד שלוש פרשיות, 170 מצוות. כמעט 30% מכל מצוות התורה, משה רבנו דוחס בשלוש פרשיות. לפני שהוא מוריד אלינו כזה בומבה, הוא לא יכול להתחיל ולתת, וואו, 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 אנחנו נברח. נגיד לו, משה רבנו, די, כמה אפשר? כמה אתה רוצה לשנות לנו את החיים? אנחנו לא בנויים כל כך הרבה מצוות. אז מה הוא עושה? הוא פותח עם כמה פסוקי העצמה, לעשות סדר בראש, להבין שזאת ברכה וזאת כללה. להבין שלמרות שיש שתי דרכים בחיים, יש בחיים בחירה, אפשר לקיים את המצוות, אפשר להגיד, לא, לא רוצה, תן לי חיים חופשיים. אומר משה רבנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה. נכון, יש לכם חופש, אבל אל תתבלבלו מהחופש. אל תחשבו שאפשר לבחור גם ככה וגם ככה. לא, זאת ברכה וזאת כללה. אומר משה רבנו, החיים זה לא מסעדה. שאתה אומר, פרגיטו אסדו, מה זה משנה? שתיהם זה ושתיהם אותו דבר. זה לא, יש הבדל. בחיים הבחירה היא ברכה או כללה. למרות שזה נראה כמו אותו דבר. אני יכול לקום להתפלל מנחה, יכול לא לקום להתפלל מנחה. זה נראה שתי דרכים שוות. אומר משה רבנו, ראה, לפני שהוא מתחיל לתת מצוות, הוא פותח בהקדמה, תשמעו מה אני למדתי בחיים, הוא אומר, זאת ברכה וזאת כללה, זה ממש לא אותו דבר. זאת מובילה לטוב, זאת מובילה לא לטוב. המדרש אומר כזה משל מתוק, שאי אפשר להמציא אותו, אומר מיוחד, מה משה רבנו מתכוון ללמד על ההבדל בין ללכת בדרך השם או לא ללכת? הוא אומר, מעשה באדם שהולך, יושב על פרשת דרכים. הוא מתלבט, יש לו שתי דרכים להיכנס לעיר, מפה או משם. הוא שואל ילד שיושב שם, תגיד לי איך להיכנס, ימינה או שמאלה? אז הוא אומר לו, תראה, יש הבדל בין הדרכים. הדרך הראשונה, שלוש פסיעות ראשונות קוצים. אחר כך אבל היא נהיית ישרה, היא נהיית קלה. הדרך השנייה, שלוש פסיעות ראשונות נוחות, קלות, אבל אחר כך אתה מסתבך, אחר כך אתה קוצים. אומר משה רבנו, זה ההבדל. על פניו, הדרך של המצוות, תחילתה קוצים. מגיע חודש אלול, צריכים להשתנות. צריכים לוותר, צריכים לסגור את הפה, צריכים לסגור את העיניים, צריכים לדבר שבוע שעבר, נדבר בשבוע הבא, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אדם צריך לשתות על עצמו. תחילת הקוצים, לא קל לקום בבוקר ולהתמלא, לקחת על עצמך חובות. אבל אחר כך זאת ברכה. אחרי שנכנסת בדרך הזו, נראה לך טוב, אתה יודע לאן אתה הולך, יש לך סדר בחיים. הדרך השנייה, תחילתה מישור. לא צריכים ולא חייבים, וכיף, ואני חופשי. ומה אחר כך? אם אתה נשאר, משהו בתוכך נשאר רק. ומי מכוון אותך בחיים? ומי מדריך אותך בחיים? מי עושה סדר בכל הג'ונגל הזה שאנחנו חיים בו? אז אומר משה רבנו, לפני שהוא מתחיל לתת את המצוות, הוא פותח בהקדמה של העצמה. תדעו לכם, בחיים יש חופש, אבל זה לא באמת חופש. זה לא בחירה בין שתי דרכים שוות, זה בחירה בין ברכה ובין כללה. ואחרי ההקדמה הזו, הוא מתחיל לתת, כמו שאמרנו, שלוש פרשיות של מצוות, עם עומס של כמעט שליש, כמעט 30% ממצוות התורה, בתוך שלוש פרשיות לא ארוכות. איך מתחילה ההקדמה שלו? מה זה? אתה רואה שהשנה ברוך השם יותר קל, כי אוגוסט נגמר ממש בתחילת אלול, אז יותר קל. לכן השנה אני מדבר, אם אוגוסט היה נגמר בחבבית אלול, אז זה לא היה פר. אבל אם אוגוסט נגמר ממש בתחילת חודש אלול, אז אפשר לדרוש מיהודי שהוא קצת יתרצן. על כל פנים, נחזור לענייננו. אז אלו שני הקטעים הראשונים במקורות, נקרא לפחות את הראשון. אומר רבי יוסף בחור שור מבעלי התוספות ומהראשונים, מהמפרשים החשובים על התורה, הוא אומר, למה משה רבנו מתחיל עם הקדמה כזאת? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אין כזאת הקדמה בתורה, רק בסוף פרשת ניצבים. מה פתאום הוא מתחיל? כי משה רבנו לא יכול להפיל עלינו בוכתה של מצוות. לפני שהוא מתחיל להוריד 170 מצוות, הוא חייב להעצים אותנו, הוא חייב לרומם אותנו, להגיד אל תיבהלו, להגיד, תבינו, אני נותן לכם מתנה. איזה מתנה? זאת ברכה וזאת כללה, למרות שזה תחילתה קוצים, אבל סופה מישור, זו דרך טובה שמובילה את האדם גבוה. לפני כן אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת יוסף בן מרדכי, שהיום יום היורצייט, ולעילוי נשמת חנינה בת יוסף, שהיורצייט הוא בשבת, למדיו, שימליצו טוב על המשפחה, לבשרות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים, הכל מידו המלאה, פתוחה, קדושה והרחבה. אומר רבי יוסף בחור שור, הקדמה לפרשתנו, עד כאן תוכחותיו על יראת שמיים. היו שלוש פרשיות מתחילת ספר דברים, תוכחה. דברים, והתחנן עקב, תוכחה. ומכאן מתחיל לסדר המצוות. לפיכך מתחיל ראה אנוכי נותן לפניכם, ותבחרו את הישר בעיניכם. אם תבחרו שמירת המצוות יתברכו, ואם חילוף חילוף. איך מתחילה ההקדמה של משה? אמרנו, איך מתחילה פרשת השבוע, ועל שם הפסוק הזה גם נקראת כל הפרשה? אני ממשיך למובא מספר 2, מי שירצה במקורות יראה את המדרש היפה הזה על התחילה מישור או תחילה קוצים. אני ממשיך מובא מספר 2, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם, והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם. כל מילה בפסוק הזה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. משה מציג את תפיסת החיים שלו. אלו לא דרכים שוות, זה לא שתי דרכים חופשיות, זה ברכה וכללה. כל מילה בפסוק הזה יותר קשה מהשנייה. קודם כל, ראה. למה לראות? ממתי יהודי רואה? המילה הכי מצויה בספר דברים, מה היא? שמע. יהודי לא משתמש בחוש הראייה, משתמש בחוש השמיעה. קראנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שמע ישראל. בשבוע שעבר קראנו, סליחה, בשבת האחרונה קראנו, והיה עם שמוע. והיה עקב תשמעון. 92 פעמים הופיע הפועל שמע בספר דברים. למה? זה לא סתם. כי אנחנו עובדים אל שאי אפשר לראות אותו. אפשר רק לשמוע אותו. ההבדל בין היהדות לבין, להבדיל, עבודה זרה, היוונים השתמשו בויזואלי, בחוש ויזואלי, כל האומנות, כל הארכיטקטורה, למה? כי הם עובדים לאלים שנראים בעיניים. אם אתה עובד לכוח טבעי מתוך העולם, לשמש, לירח, לאבן כזו, אבן אחרת, אתה יכול לראות אותה. אבל להיות יהודי זה לעבוד אלוקים אבסטרקטי, אלוקים מופשט, אלוקים שאפשר רק לדמיין אותו, אי אפשר לראות אותו. לכן הדרך שבה יהודי עובד את השם היא לא בראייה, חלילה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. הדרך שבה יהודי עובד את השם היא בשמיעה. והיה עקב תשמעו, מה זאת אומרת תשמעה? איך הוא אמר בשבוע שעברנו? אינכם שומעים זולתי קול, רק קול אנחנו יכולים לשמוע. כי שמיעה, הכוונה, הבנה, הפנמה, התבוננות. שמע ישראל, תתבונן. את זה אפשר, זה הכוח שלנו, דמיון. אני ראיתי פעם שפרויד כותב באחד הספרים שלו, הוא כותב למה היהודים כל כך חכמים, למה היהודים כל כך הצליחו, למה היהודים השפיעו כל כך על העולם פי 500 מהאחוז שלהם בהיסטוריה. הוא אומר כי יהודים התרגלו לחשיבה מופשטת. היות שהם לא רואים, לא רואים את הקדוש ברוך הוא, הם צריכים כל הזמן להתבונן. הם צריכים כל הזמן לחשוב, הם כל הזמן מפעילים את הראש. הדרך שבה יהודי חי, שבה יהודי מתקיים, זה דרך התבוננות, זה דרך חשיבה. זה לא דרך ראייה פשוטה, אלא דרך חשיבה, דרך הפעלת הכוחות הפנימיים, הכוחות המופשטים. מאוד מעניין. אם כן, מה משה מתחיל פה? ראה. מה פתאום אחרי כל כך הרבה שמע ושמע ועקב תשמעון? מה פתאום ראה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אנוכי. אנוכי זה הלשון הגבוה ביותר. לא אני, ולא אלוקיך. אנוכי, אנוכי, זה הלשון, המילה הראשונה ששמענו מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. אני נותן לפניכם כללה? אנוכי נותן לפניכם כללה? הכללות באו ממנו, מהדרגה העליונה הכי גבוהה? אתה צריך להגיד, ראה השם נותן לך כללה, ראה יש בעולם ברכה וכללה, ראה היצר הטוב מביא ברכה, היצר הרע מביא כללה. אבל לבוא ולהגיד, אנוכי נותן לפניכם היום כללה, אנוכי. שואל הרחי, מה זה ראה? בית, מה זה אנוכי? אתה ראה הולך לדבר על כללות. למה לייחס אליו את הרוע, לייחס אליו את הכללה, לייחס אליו את הנפילה ואת הכישלון ואת החטא? נותן? נותן זה המילה הכי רחבה בתורה. יש לנו כלל בחזל בהלכה, שנקבע להלכה, כל הנותן בעין יפה הוא נותן. נתינה פירושה, נתינה רחבה. לתת, אתה נותן לאדם שאתה אוהב. כשאתה נותן לאדם שאתה לא אוהב, אתה לא משמש במילה נותן. כך, אתה בח... אני לא נותן לך, כך. אתה שם על השולחן שהוא יבוא ויקח, כי אין לך ברירה. לתת, לתת זה מתנה. לתת זה אדם שאתה אוהב, עד כדי כך שנקבע בהלכה, הגמרא אומרת בכמה מקומות, שאם אדם אמר לשון נתינה, מפרשים אותה במובן הכי רחב שלה. אם אדם אמר לבנו, אני נותן לך קרקע, אם אמר כך לך קרקע, כך זה רק הקרקע. אם אמר אני נותן לך קרקע, מתכוון לקרקע ולכל מה שעליה. כי כל הנותן בעין יפה הוא נותן. נתינה תמיד מסמלת רחבות, קרבה, אהבה. אז אתה הולך לדבר על כללות. אתה הולך להגיד את הכללה אם לא תשמעו. ואתה משתמש בביטוי, אנוכי, נותן, לפניכם, איזה, היום, איזה ביטויים של קרבה, איזה ביטויים של אהבה. כשאתה הולך לדבר על אנשים שיעברו את הדרך ויפלו עליהם הכללות של הר גריזים והר עיבל. שואל אור החיים, אני לא מתחיל להבין את הפסוק הזה. מובא מספר 2, מה אור החיים? צריך לדעת למה אמר לשון ראייה. עוד אומרו אנוכי. עוד למה אמר לשון יחיד, ראה. הרי הוא ממשיך ומדבר בלשון רבים. לפניכם, תשמעו וכו'. שואל האלשיך, מהו לשון נותן? ואין לשון מתנה צודקת בזה. אתה הולך לדבר על כללות, אתה מדבר על מתנות? אתה הולך לדבר על ההפך הגמור, על הסבל, על ההפך הגמור מהכללות. ושאלה אחרונה, שכמו שאנחנו נראה, יש בה רמז כבר לקראת הבאות, היא מתחילה ליצור מהפכה אמיתית, מהפכה של חידוש. באמת, זה מסוג התובנות שלפחות אצלי, מרגע שאני הבנתי את העניין, אני יכול להגיד שכמה מלחמות עם היצר היו קצת יותר קלות, לפחות לאותה שעה שהייתי נלהב מהשיעור, אחר כך המלחמה, צריך לחזור על הדברים האלה עוד פעם. יש דברים, איך כתוב איגרת הרמב"ן, צטיל קטן של רבי אלימלך מליז'נסק, שצריכים ללמוד אותם כל יום, כל שבוע, בשביל לזכור איפה נמצאים. פרקים חשובים בתניא שצריכים לחזור אותם כל יום. גם זה מסוג התובנות שצריכים כל שעה לחזור עליהם. אבל לפחות כשמבינים אותם, המבט שלך על העומקים שבתוכך, נהיים אחרים, שאלה אחרונה בעצומה. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. איך מתרגמים את המילה כללה בארמית? לוטין, לבטין, כללה, זה לוט. לוט, לטה, זה כללה. ככה מתרגם, אונקלוס, לוטין, כללות. תרגום יונתן בן עוזיאל, מתרגם במילה מדהימה, תסתכלו בתוך הועתקתי את זה. אנא סדר קדמכון יום עדן, אני מסדר לפניכם היום, ברכתה וחילופה. ברכה וחילופה. יש ראש ממשלה וראש הממשלה החליפי, לא חס ושלום שזה הברכה והכללה. יש ראש ממשלה ויש ראש ממשלה חילופי. יש חלב אם וחלב אם חילופי וחלב אם תחליפי. יש אלטרנטור מקורי ואלטרנטור תחליפי. יש ברכה וחילופה. מה היה חילוף? אתה אומר יש ברכה מהקדוש ברוך הוא, אולי ברכה ממשה. ברכה וכללה. איך הוא קורא לכללה? התחליף של הברכה. يعني פעם הוא נותן ברכות, פעם הוא נותן ברכות תחליפיות, כללות. מה? הוא היה צריך להגיד ברכה והיפוכה, לא ברכה וחילופה. היה צריך להגיד ברכה וההפך ממנה. שואל הרבי בליקוטי שיחות יוטט 133, חילופה שייך בין שני עניינים שונים שיש ביניהם דמיון, ולכן שייך להחליף ביניהם, אבל לא בין שני דברים הפוכים כמו ברכה וכללה. מה שייך להגיד ברכה וחילופה? אז השאלות ברורות. מה הפרגון? מה החיוך? כמעט אפשר לראות את החיוך של משה רבנו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. ברכה וכללה. את הכללה אם לא תשמעו. איך? והוא מצווה אותם לעלות שם על הערים, על הרגזים והרבה, ולמסור מצד אחד הברכות, מצד שני את הכללות. ואמר כל העם, ארור, 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 ארור. את כל זה הוא נותן בלשון נתינה, לשון מתנה. מה הולך פה? דברים לא מתחברים, אחד לא מתחיל עם השני. מוכרחים להגיד שמשה רבנו מתכוון לומר משהו אחר, ללמד אותנו איזושהי תפיסה מהפכנית על הכללות, על הרגעים האלה שאנחנו שונאים את עצמנו, הרגעים האלה שאנחנו מתקשים להתמודד. הוא נותן איזשהו אור אמיתי, פרוז'קטור אמיתי, על מה בעצם קורה, לאן אנחנו אמורים להגיע. לפני זה אני רוצה להגיד בורת עצום מהאור החיים. האור החיים שממנו קראנו את השאלות, עונה תירוץ מחוץ לקופסה. זה נקרא תירוץ מרענן. אנחנו בקיץ, נכון? תירוץ מרענן. ככה, התירוץ הכי לא צפוי בעולם. רק האור החיים יכול להיות אומץ, באמת צריכים אומץ לתרץ תירוץ כזה, אבל כנראה שהשאלות הן באמת קשות. ראה, אנוכי נותן לפניכם כללה, כאילו, איך משה הגיע מפה לפה? איך ההקדמה משקפת את ההמשך? אומר האור החיים רעיון, באמת, מיוחד מאוד, שרק הוא יכול להגיד אותו. פחות מאדם גדול ממנו, זה אפילו יהיה טיפ-טיפה, כאילו, לא יודע להגיד התרסה, אבל כאילו לא מתאים לומר תירוץ כזה. אנוכי נותן לפניכם היום, אומר האור החיים, הכוונה היא לא על הקדוש ברוך הוא, על משה בעצמו. משה שם את עצמו על השולחן. ראה אנוכי נותן, משה רבנו אומר, תקשיבו לי, אנוכי, אני מדבר מניסיון. כשהוא אומר ראה אנוכי נותן, הוא לא מתכוון שהקדוש ברוך הוא נותן כללות. הוא אומר ראה אנוכי, תקשיבו לי למה שאני למדתי בחיים. אנוכי נותן, הכוונה לי, לעצמי, משה רבנו אומר על עצמו, זה ממש, אנוכי זה לא הקדוש ברוך הוא, זה משה, כך אומר אור החיים הקדוש. אנוכי זה עצמי. משה רבנו בפעם הראשונה שם את עצמו תחת האלונקה ומדבר עם עם ישראל כביכול, לא כמו חבר, אבל כמו אדם שמבין אותם. הוא אומר, חבר'ה, אני הולך לדבר איתכם, זה ברכה וזה כללה, אני לא מדבר כמו דרשן, לא כמו מטיף, אני לא עומד על ההר, אני מדבר איתכם מהניסיון שלי. תאמינו לי, חבר'ה, אני עברתי משהו בחיים. אומר האור החיים, מילים מדהימות, נקרא אותם מבפנים. משה רבינו אדם שראה את העולם הזה. היופי במשה רבינו, שהוא לא בא מהשמיים, הוא לא איזה, אתם יודעים, חס שלום, במקומות אחרים, מישהו שנולד בשמיים. ילוד אישה שראה את העולם הזה במלוא יופיו, במלוא כיורו. כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה. הוא גדל בבית של פרעה. גדל כמו נסיך, כמו בן מלך, בבית הכי חשוב בעולם. בבית הכי מפואר בעולם, והכי אלילי והכי מכוער בעולם. משה רבנו היה גבר יפה תואר. הגמרא אומרת שאין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן הוא חכם ועשיר וענה ויפה ונאה. כולם ממי לומדים? ממשה רבנו. משה רבנו היה גבר מאוד גבוה. כתוב שהוא קפץ והיכה את אוג מלך הבשן ברגלו. הוא היה גבר גבוה. הוא היה גבר עשיר. הרי את ההלוכות השניות, פסולתן לחיה, כל הפסולת מהלוכות השניות היו למשה בעצמו. דיברנו פעם שיעור שכל הזהב שהיה חסר במקדש, הכל משה רבנו בעצמו תרם. ראיתי פעם וורט יפה של הרב מרדכי אליהו. הוא אומר, למה קורח שנא את משה? מה הוא נזכר פתאום? שנה וחצי אחרי יציאת מצרים, מה נזכרת עכשיו פתאום? אז יש כל מיני הסברים שדיברנו עליהם. אבל הוא אומר, לא. זה לא קרה בגלל קורח, זה קרה בגלל אשתו. קודם קורח היה הכי עשיר בעם ישראל, אשתו הייתה הכי עשירה. אז היא הייתה מתלבשת, היא הייתה הנאה מקושטת, הכל היה בסדר. פתאום התעשר משה רבנו, מי לוקח את הכסף? ציפורה לקחה, התחילה להתלבש. פתאום הייתה אישה שמתלבשת יותר טוב מאשתו של קורח. אז זה יצר קנאה בין אנשים, וזה הסית גם את קורח בעצמו. למה? כי בלוחות השניות, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, פסול לך, פסולת של לוחות לך תהיה. צמח אצלו פתאום באוהל, או אבן ספיר, אבן יקרה ביותר, ומהשיריים שלה הוא התעשר ביותר. זאת אומרת, משה רבנו גדל בבית פרעה. משה רבנו היה גבר מרשי. משה רבנו היה אדם עשיר. משה רבנו היה אדם שקינאו בו. וגם דיברנו על זה פעם, שגם היה בו ניצוץ קנאה באחרים, באהרון ויהושע, כמו שדיברנו בפרשת קורח. אז בגיל 120, שבועיים לפני מותו, שלושה שבועות לפני מותו, אומר משה רבנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. מי זה אנוכי? לא הקדוש ברוך הוא. אני, הכוונה עליי, אני נותן ברכה וכללה. אני נותן לכם את תובנות החיים שלי כמו שאני למדתי אותם. למה אומר האור החיים? זה הכלל הראשון לדרשן, וזה הכלל הראשון לאבא ואמא, וזה הכלל הראשון לרב ולמורה ולחבר. אל תיתן הוכחות מלמעלה. אל תיתן תוכחות מבחוץ. תהיה חלק מהבעיה. אל תיתן לאנשים עצות, תן להם שותפות. זה הטעות הכי גדולה של הורים, הטעות הכי גדולה של מחנך. יושבים, יורה בתלמיד, אתה לא ככה, אתה לא ככה. מה חושב לעצמו התלמיד? אלו, אתה מבין אותי בכלל? אתה התמודדת פעם ממה שאני מתמודד. יש לך יצר הרע כמו שלי. גדלת בבית שאני גדל. משה רבנו צריך לחצות את המחסום הראשון שיש בינו לבין התלמידים. שהתלמידים שואלים את עצמם, תגידי, אתה באת מהשמיים, שלוש פעמים היית שם, ככה סיפרת רק עכשיו, פרשת עקב. מה אתה בכלל מבין אותנו? זה ברכה, זה כללה. אתה יודע מה כללה בשבילנו, מה טוב בשבילנו, מה רע. אתה בכלל לא מבין את ההתמודדויות שלנו. לכן משה רבנו, כמו מחנך אמיתי, מכניס את עצמו תחת האלונקה ומדבר מהצד שלהם. הוא אומר, אני מבין אתכם. תאמינו לי שגם לי יש, לא חס ושלום התמודדויות, אבל גם אני מכיר את העולם הזה. אני גם עשיר, ואני גם גבר מרשים, ואני גם מקנאים בי, וגם אני מכיר את האירוע של קנאה. ועם כל זה אני אומר לכם, זאת ברכה וזאת כללה. דווקא מהמקום שבו אני מכיר את החיים, זאת ברכה וזאת כללה. כמה שזה מסר עצום, הרעיון הזה של אל תיתן עצות, תן שותפות. אי אפשר, אם יש אדם טובע במים, אי אפשר לעמוד מבחוץ ולתת לו עצות. צריך לקפוץ למים ולהתרטב. צריך להסתכן. אי אפשר לעמוד מבחוץ משפת המים ולתת עצות והדרכות. הרבי סיפר על זה, יש על זה כמובן, גם את המשל המפורסם של רב נחמן, וגם סיפור שהרבי נהג לספר. אני אתחיל מהמשל של רב נחמן, משל מיוחד במינו שכולם מכירים. המשל על האינדיק. רב נחמן מהמשלים והסיפורים שלו, אחד הסיפורים היפים, הוא מספר על האינדיק. היה פעם נסיך, בן מלך, שהשתגע, ירד מדעתו. הוא תרנגול הודו. פשט את הבגדים, נכנס תחת השולחן, הולך על ארבע, אוסף עצמות וקליפות מהרצפה, הוא תרנגול הודו. הוא לא בן אדם. אמרו לו, משוגנר, תצא, זה בית של מלך. באים מלכים, באים רוזנים, באים מצילים, באים כל חכמי העדה, כולם באים. והבן של המלך, הנסיך, שאמרו לרשת אותו. מסתובב ארום על הרצפה, צועד על ארבע, אוכל, אוסף אוכל מהרצפה, גרעינים. למה אני תרנגול הודו? אני אינדיק. הביאו פסיכיאטרים, הביאו רופאים, ניסו לדבר איתו, להסביר לו. מה הוא אומר לכולם? אתם לא מבינים אותי. אתם לא מבינים. אני אינדיק, אתם לא מבינים. אתם בני אדם, איך אתם יכולים לשכנע אותי? אנחנו לא באותה קומה, אנחנו לא מבינים אחד את השני. עד שבא חכם אחד, בא אותו חכם, הוריד את הבגדים, התחיל ללכת, גם הוא על הרצפה, להסתובב על הרצפה, על ארבע, לאכול מהרצפה. התרנגול הודו שואל את ההוא, תגיד לי מי אתה? אומר, אני גם תרנגול הודו. וואו, מעניין, כמה זמן אתה תרנגול הודו? אני יודע, אני שנתיים תרנגול הודו. יפה, שני תרנגולי הודו יכולים להיות חברים, מבינים אחד את השני. כמה שבועות הם יחד מסתובבים תחת הרצפה, שניהם, זה אוכל את הקליפות, זה אוכל את העצמות, זה מלקק את הזה, זה מלקק את ההוא. נהיו חברים תרנגולי הודו. אחרי כמה שבועות, ההוא, החכם שירד תחת השולחן, לובש, אני יודע, לובש חולצה. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, מה, גם תרנגול הודו יכול ללבוש חולצה, רק בני אדם יכול ללבוש חולצה, גם תרנגול הודו יכול ללבוש חולצה. בסדר, מצא חן בעיניו, אז גם הוא לובש את החולצה. אחרי עוד כמה שבועות, יודע מה, הוא לובש מכנסיים, גם תרנגול הודו יכול ללבוש מכנסיים. אחרי עוד כמה שבועות, הוא עולה על הכיסא, מתיישב עם כולם, אומר, מי אמר שרק בני אדם יכולים לשבת תחת הכיסא? גם תרנגול הודו יכול לקפוץ ולשבת עם כולם. לאט לאט משך אותו אחריו, עד שהוא התנרמל, חזר לחברת הבריאות, חזר לחיים נורמליים. מה אומר לך רב נחמן? אתה לא יכול לשנות בן אדם בלי להיות חלק מהחיים שלו. זה לא חוכמה להגיד לאן ללכת. אתה צריך גם להגיד איך להגיע לשם. אתה גם צריך להיות חלק מהבעיה, ללמד בן אדם איך לטפס. הרבי סיפר על זה פעם סיפור. פשוט אין סוף. עומק. יש בסיפור הזה. מי שמבין את מערכת היחסים בין רבי לחסיד, כמה עומק וכמה יופי יש בתוך הסיפור הזה. הרבי האמצעי, הבן של בעל התניה, מחכים, עשרות אנשים יושבים בכניסה לחדר, מחכים להגיע ליחידות. הגיעו מרוסיה, הגיעו מפולין, הגיעו מרומניה, הגיעו מהונגריה, הגיעו מכל אשכנז. הגיעו יהודים לפרוק את הלב. זה צריך יצא בתורה, זה צריך יצא בתפילה, זה צריך יצא בפרנסה. צריכים יצא, באו מרחק של שבועות וחודשים, נסו בעגלה, עזבו את הבית, להגיע לדבר עם הרבי, לבקש יצא. פתאום הרבי יוצר את הכל ומודיע, אין יותר יחידות. הדלת נסגרת, אף אחד לא נכנס. חשבו איזה קפדה יעבור שעה, שעתיים, כלום, הרבי הסתגר בחדרו, לא מוכן לצאת מהחדר. אנשים באו, עזבו את העבודה, עזבו את העסקים, עזבו את האישה. באו במיוחד, יש להם שאלות של חיים ומוות, פיקוח נפש, שאלות שרובצות על הלב. אין תקשורת, הדלת סגורה, הרבי לא מאפשר לאף אחד להיכנס. ככה זה נמשך כמה שבועות. אחרי כמה שבועות, הרבי פתח את הדלת, ולאט לאט חזרה התקשורת עם החסידים. פעם הוא סיפר מה קרה. הוא אומר, כשנכנס אליי אדם ליחידות, אני לא עונה לו עד שאני מוצא משהו אצלי. עד שאני מוצא משהו מהחטא שהוא מתלונן עליו, שהוא מבקש ממנו עצה, שאני מוצא ממנו משהו אצלי. אני חושב, איפה אני שייך לחטא הזה? בדקות, דקות, כמובן, לא בצורה הגסה של הדברים, אבל איפה אני שייך לחולשה כזו? ואז אני מחפש מענה בשביל עצמי. ומתוך שאני מחפש מענה בשביל עצמי, אני גם נותן מענה בשבילו. אני לא נותן עצה כמו יועץ, אני נותן עצה כמו חבר. כמו אדם שמבין את הבעיה, שמבין את המצוקה, שמבין את הכאב, מתוך האהבה הזאת אני נותן עזרה. אומר הרבי, אבל באותו יום, נכנס אליי אדם והתלונן על חטא שפל ונורא כזה, שלא האמנתי שבני אדם יכולים לחטוא בו. ולא מצאתי אצלי אפילו שמץ של שייכות לנפילה כזאת. לא יכולתי לענות לו. לא מצאתי שום חיבור בינינו, אני לא כספומט של עצות. אני לא כספומט של רעיונות. אני לא רופא משפחה שנותן טיפות אוזניים. אני ידיד אמיתי של הבן אדם שבא מתוך המצוקה, מתוך הכאב שלו. ולא מצאתי שום שמץ של חיבור אליו. אמרתי, אני כבר לא יכול להיות רבי לחסידים. אם אני לא מבין את התלמידים שלי, אם אני לא מצליח למצוא שום חיבור ביני לבינם, אם אני לא מצליח ליצור אמפתיה כלפיהם, אני כבר לא יכול להיות רבי שלהם, שימצאו מישהו חדש. ולכמה שבועות הוא סגר את הדלת. אינני יודע מה קרה אחרי כמה שבועות, אבל אולי הוא החליט שפיקוח נפש הוא צריך בכל זאת לצאת. אבל איך שלא יהיה, אומר האור החיים הקדוש, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. משה לא מתכוון אל הקדוש ברוך הוא, הוא מתכוון אל עצמו. אני בעצמי נותן עם כל הלב את כל ניסיון החיים שלי. כל מה שלמדתי ב-120 שנה, סוערות, מטלטלות, גדלתי בבית פרעה, התגלגלתי למדיין, יש מדרשים שאומרים שגם במדיין הוא היה מלך. גדלתי בבית יתרו, גדלתי בבתים הכי חשובים בעולם. ראיתי משהו בחיים שלי. לא הייתי בחור ישיבה שגדל בצמר גפן, למד בכולל כל החיים, לא יצא ממאה שערים. ראיתי את העולם האמיתי. ובגיל 120 אני נותן לכם את ניסיון החיים שלי, כמו אבא, שלפני שנפרד לאורך ימים, אומר לילד, תשמע, ברור לך חלק יפה. אני מכיר את החיים, אל תעשה טעויות. אז ראה אנוכי נותן לפניכם היום. משה רבנו פושט את הגלימה ומדבר לעם ישראל, מהצד שלהם, בצד אמפתי שמבין אותם. דברים נפלאים ומיוחדים, רק האור החיים יכול לומר את זה. אומר האור החיים ככה, לפי שבא להבחירם, לגרום להם לבחור בעולם העליון, ולהמעיט טובות העולם הזה, וכדי שיתאמתו אצלם הדברים, צריך שהמוכיח יהיו בו שני העניינים, שיקיר הכרה חושית בטוב העליון, והשני, שהשיג טוב עולם הזה וקנייניו. כי אם המוכיח יהיה מושלל מקנייני העולם הזה, לא יאמנו דבריו. כי אומרו שאם היה תואם הנאות העולם הזה, לא היה ממעיסו, הוא בוחר בזולתו. אתה בא ונותן לי דרשה, זה ברכה וזה כללה. בשבילך זה כללה, בשבילי מה אני אעשה? זה מתוק. בשבילך סוכר זה כללה, בשבילי זה התענוג של החיים, מה אני אעשה? אני אוהב את זה. לכן בא משה, ולזה אומר, ראה אנוכי, פירוש אליי, תראו ותצדיקו ותשכילו להצדיק הדברים. כי הוא השיג טוב העולם הזה, כי היה גדול מאוד וגיבור ומלך ועשיר. וכמו שאמרנו, האור החיים לא מזכיר את זה. גדל בבית פרעה וגדל בבית יתרו, והיה שם מלך במדיין. הכיר רוב חייו למעשה, לא היו באוהלה של תורה. רק בגיל 80 הוא מתחיל קריירה של תורה. עד גיל 80, משה רבנו עובד השם, אבל בתוך העולם הגדול. רואה צון, אבל בתוך העולם הגדול. אז הוא אומר, תקשיבו לי לניסיון החיים שלי. וורט מדהים מיוחד במינו. עכשיו, בכל זאת אנחנו רוצים כמובן להגיע לנקודה של השיעור, לבורט החסידי. שוב אנחנו שואלים, אתה הולך לדבר על כללות? איך אתה מציג אותם? באנוכי, נותן, לפניכם, היום, ראה, למה ראה ולא שמע? נקודה עצומה ומדהימה. אומר הרבי, לא חוכמה לתת הזהרות ואיומים, החוכמה לתת עיניים חדשות. זה החוכמה של מדריך אמיתי. ללמד אנשים משהו שהם לא הכירו על המציאות האמיתית של הדברים. הכי קל לעמוד בבית הכנסת על זה ולתת דרשות, חודש אלול, מי שיחטא, הקדוש ברוך הוא חס ושלום, חס וחלילה. זאת לא חוכמה, זה הכי קל להיות כספומט של כללות. משה רבנו עושה דבר הרבה יותר גדול. הוא מלמד אנשים תובנה אמיתית שהם לא הכירו. הוא אומר להם, ומפה הכל מתחיל, ברכה וכללה, מתרגם תרגום מנתן בן עוזיאל, ברכה וחילופה. אומר משה רבנו, תבינו, כל הכללה הזאת, כל התאווה, כל החטא, כל העולם רץ אחרי זה. אומר משה רבנו, תבינו, אל תתרגשו מזה. זאת בסך הכל ההצגה הכי טובה בעיר. כל התאווה הזאת, הקדוש ברוך הוא מרים אותנו גבוה, כדי שנוכל לקפוץ מעל זה. כדי לרומם אותנו למדרגה כזו, שנוכל להגיע לבחירה שהיא יותר עמוקה מהרצון בהנאה. התאווה כשלעצמה, כשאתה מתמודד מולה, נראית לך סוף העולם, איך אני אעמוד מול זה? בא משה רבנו ומסיר את המסך, מסיר את הלוט, נכנס אל מאחורי הקלעים, ואומר, אל תתרגשו מזה. זה איזשהו ניסיון שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורה ומחייך. ניסיון שהקדוש ברוך הוא מרים אתך כל כך גבוה, כדי שתוכל לדלג מעל ולהגיע למקום יותר עמוק בתוכך, למקום של בחירה. מאיפה אני לוקח את הדברים? רוצה לספר פה סיפור שאני לא יודע איך 12 שנים לא סיפרנו אותו, אבל כנראה שלכל סיפור בחז"ל יש את המקום שלו. יש אדם שכשחז"ל היו מדברים עליו, היו מתמלאים מיראת כבוד. לא אנחנו צריכים ללבוש גרטל, אבנט, לפני שמספרים את הסיפור הזה. אלא שכשחכמים האמיתיים בגמרא, המוראים, תנאים, לפני שהם היו מדברים על האדם הזה, היו משתתקים. היו מסתכלים עליו מלמטה למעלה. היה אדם שקראו לו מר עוקבה, והכינוי שלו היה נתן דצוציטה. למה נתן דצוציטה? כי נר היה נוצץ על ראשו. נר היה דולק על ראשו, ככה היה הכינוי. מר עוקבה שפניו מאירות, כמו פניו של משה תחת ההר. ככה היה האדם הזה. מה הסיפור של אותו מר עוקבה? ספר את הגמרא הזו. השם שלו מוזכר בשני מקומות, מסכת שבת, מסכת סנהדרין. הגמרא לא מספרת את הסיפור, רק אומרת, נתן דצוציטה, בעירת כבוד. רש"י, במסכת סנהדרין, דף למד א', מביא את הסיפור בארבע שורות. אבל האריכות של הסיפור נמצאת בספר שנקרא חיבור יפה להישועה, שכתב רבי ניסים גאון. רבי ניסים גאון, אחד מגדולי הגאונים בבבל, שהיה עוד לפני רש"י, העריך מאוד, וכתב את הסיפור. אני צריך לומר דברים בשם אומרם. אני שמעתי את הסיפור מהראשון לציון, מהגאון הרב עובדיה, לפני שנים רבות, כמדומני שהסיפור הזה היה אהוב על הרב עובדיה, וסיפר את הסיפור בחיות גדולה, בהתלהבות גדולה. עכשיו שהכנתי את השיעור, נזכרתי בזה פתאום, מצאתי את החיבור יפה לישועה, זה נדמה לי בפרק כ"ז, שם בעמוד ל"ז, קונטרס קטן, לא ארוך, והוא מספר את הסיפור הזה באריכות עצומה. הכוח, הדבר הזה, האירוע, מה למד, מה גילה נתן דצוציטה. אותו נתן, אותו מר עוקבה, שזה שמו המקורי, היה איש מאוד עשיר, מאוד מצליח בחיים. ונתן עיניו באיזו אישה שהייתה אשת איש, אישה בשם חנה, שהייתה נשואה. והוא עשיר, הוא יכול הכל, אין לו גבולות, כולם פוחדים ממנו. הלך וניסה ליצור את הקשר. אבל היא כמובן, הייתה אישה כשרה וישרה, מה פתאום אני אשת איש? אמנם אתה עשיר הזמן, אני אשת איש נאמנה לבעלה, לא רוצה שום קשר איתו. חלה, חולה אהבה, חולת אהבה אני, חולה. ממש חלה בכל הלב, שוכב במיטה, מרוב התאווה, לא אותה אישה. באו הרופאים, אמרו, שמעו, צריכים להתיר לו, הבן אדם ימות, צריכים להתיר לו. בשביל זה, החכמים אמרו, מה פתאום? הרי, מה זה יש את איש, מה זה קשור? אמרו הרופאים, לפחות שרק תבוא, תשוחח איתו. מה פתאום? רמב"ם מעריך בזה, מי שאסור, אסור שום מעשה, שיש בו איזושהי הנאה של הרעיון. טוב, במשך הזמן, הוא נרפא מהדיכאון שלו, אבל בינתיים קרה משהו אצלה בבית. בעלה הסתבך בכספים, עבר על החוקים ונכנס לכלא. והוא יושב בכלא, גם דפוק בכלא, וגם הנושים מחכים לו בחוץ. גם אם יצא מהכלא, אין לו לאן לצאת. חיים שלו לא חיים. והיא באה כל יום, אישה מאוד מסורה, באה כל יום לבקר אותו, והוא דוחק בה. מה את עושה בשבילי? את לא אכפת לך ממני, תעשי משהו להציל אותי. מה אני יכולה לעשות חוץ מלהביא לך פרוסת לחם ומים? מה אני עוד יכולה לעזור לך? אני אישה פשוטה וענייה, שנשואה לבעל לא אחראי. מה אני עוד יכולה לעשות? הסתבכת בחובות, מה אתה רוצה ממני? לא, לא אכפת לך ממני. ואז יום אחד בא להם רעיון מהסרטים. הוא אומר לה, תראי, יש פה עשיר העיר, נתן דצוציטה, אמרו כבר, לכי אליו, תבקשי ממנו הלוואה. לא השתגעת? אני אלך אליו? כן, לכי, מה אכפת לך ממני? תלכי, תבקשי ממנו הלוואה. דחתה את הרעיון, אבל לא הלכת לראות בצער של בעלה, שדפוק שם בכלא, צריך לצאת משם. הלכה אליו, ביקשה ממנו הלוואה עד שגדול. כמובן נתן לה פי שתיים ושלוש ממה שביקשה. ואז הוא אומר לה את המחיר. היא אומרת לו, תשמע, אני בידיים שלך. אני חלשה, אני כנועה, אני חייבת לך טובה, אבל תשלוט בעצה שלך. אני מבקש לך, מה את שאתה מבלבלת לי במוח? ואז היא אומרת לו משהו שעוד רגע נקרא מבפנים. נקרא את זה מבפנים. והוא שומע את זה ואור הוא פניו, והוא מגלה בעצמו כוחות שהוא לא ידע, והוא משלח אותה לשלום. היא חוזרת לבעלה עם הצ'ק, הוא רואה למעלה, כתוב מר עוקבה. אני מתאר לה, בטח מה המחיר? היא אומרת לו, היה שום דבר, הבן אדם הזה הפך לבעל תשובה גמור, שלט ביצרו. תספרי לי סיפורים. יצא מהכלא, לא רצה לחזור אליה. לא האמין לה. והיא מסכנה. יום אחד מספר רבי ניסים גאון, רבי עקיבא עומד עם התלמידים, ורואה אדם שרוכב על סוס, פרה שרוכב על סוס. אומר, תקראו לו. אמרו, רבי, מה יש לקרוא לו? זה מר עוקבה, שהפריד, אשת איש מבעלה, מה יש לקרוא לו? אמר להם, יפריד, למה אתם מדברים לשון הרע? הבן אדם הזה נר דולק לו על הראש. אתם לא רואים את השכינה מהירה לו על הפנים, תקראו לו. קרא לו ואומר לו רבי עקיבא, אולי אתה מוכן לבוא איתי לבית המדרש כל יום ללמוד איתי במנחה לערבית. בוודאי אני אבוא, כבוד גדול, הגיע. בא הבעל של אותה אישה, אומר רבי, למה אתה לומד איתו? אתה יודע מי זה הבן אדם הזה? זה חוטא ופושע שהפריד אותי מאשתי. אומר רבי עקיבא, איך אתה מדבר דברים כאלה? הרי הוא לא מר עוקבה, הוא נתן דצוציטה. ניצוצות מאירים לו על הראש. שמע את זה מרבי עקיבא, האמין וקיבל וחזרו בשלום ובשמחה. אבל מה היא אמרה לו? רשי לא אומר מה היא אמרה לו. וזה הדבר הכי מסקרן. אדם שנמצא בשיא כוחו, והפרי נופל לו לידיים, הוא עכשיו בעל הבית, הוא נותן לה את הצ'ק, היא בידיים שלו. מה היא אומרת לו? אז הלכתי, הסתכלתי ברבי ניסים גאון בעצמו. והוא אומר מילים שפשוט נולדו בשביל השיעור הזה. נקרא מובאה מספר 4. רשי כותב בקצרה, מצאתי בספר אגדה שהיה מרוק כבר בעל תשובה, שנתן עיניו באישה אחת והעלה לי בו טינה, צער, ונפל בחולי, ואשת איש הייתה. לימים נצרכה ללוות ממנו, ומתוך דוחקה התרצתה לו. וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא. וכשהיה יוצא לשוק, היה נר דולק בראשו מן השמיים, ועל שם כך קרי לי רבי נתן דצוציתא במסכת שבת. אומר רבי ניסים גאון בחיבור יפה לישועה, ותאמר לו חנה, מה היא אמרה לו? הנני בידך, ותחת כנפיך, ואין לי פה להמרות את פיך. אתה הצלת לי את החיים, אתה נתת לי צ'ק ענק, שיוציא את בעלי מהכלא של הילדים שנהיה אבא. אני לא יכולה להמרות את פיך. אבל הודיעך, ותראו איזה מילים, איזה חוכמה של אישה, שבאה לך שעה לקנות חיי העולם הבא. היא מסירה את המסכה מעל התאווה. היא אומרת לו, אתה חושב שיצר הרע בוער בך עכשיו? להפך, זה היצר הטוב מעורר בך תאווה, כדי שתוכל לדלג מעליה ולנצח ולבחור נכון. הרגע הכי גדול הזה שהתאווה בוערת בך ואתה צועק, למה הקדוש ברוך הוא אתה לוקח ממני את הענה הזו? הוא לא לוקח ממך. להפך, הוא מזמן לך הזדמנות להגיע לעולם הבא, אבל לא רק לעולם הבא בעולם הבא. לעולם הבא בעולם הזה. לתת לעצמך את השמחה של הניצחון. לגלות בעצמך את כוח הבחירה בטוב, שהוא כוח יותר חזק ויותר אמיתי ויותר מהותי ועצמותי מאשר כוח ההנאה המיידית. הודיעך שבאה לך שעה לקנות חיי העולם הבא. היא מסבירה לו מה קרה. הכי קל היה להגיד אסור, 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 אסור. אולי הייתה בורחת בסדר, אבל הוא היה נשאר עם הרגשת ההפסד, עם הרגשת ההחמצה. הייתה לו הזדמנות להגשים חס ושלום את החלום שלו. היה נשאר כל חייו עם החמצה. במקום זה מה היא עשתה? היא הסירה את הלוט מעל האירוע. היא אומרת לו, אתה חושב שאתה רוצה לעשות את זה? בעומק יותר אתה יותר לא רוצה לעשות את זה. כי אם תעשה את זה, אתה אמנם לרגע נהנית, אבל כל החיים תחיה עם הרגשת כישלון. אם ניצחת לרגע, הפסדת את התאווה, אבל הגעת אל הנקודה הכי עצמית שבך, כוח הבחירה בטוב. כוח הניצחון, כוח היצירה, כוח החידוש, זה כוח הבורא. בצלם אלוקים ברא את האדם. מה זה בצלם אלוקים? הכוח שלנו לברור. את מה אנחנו בורים? הבריאה הכי גדולה בעולם זה הבחירה בטוב. תאמינו לי, כל אחד אני חושב יסכים איתי, שיותר קל להקים מטוס F-16, להמציא מטוס F-16, מאשר פעם אחת לנצח תאווה. מאשר לעמוד מול אישה חלשה שנמצאת אצלך בידיים ולהגיד אני לא עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא עשה. זה יותר גבורה ויותר המצאה ויותר בריאה מאשר לתכנן מטוס F-16. במילא, אמנם, לרגע אחד אתה צריך לוותר, אבל ברגע אחר כך אתה בצלם אלוקים, אתה מגלה את הצלם האלוקים שבך, אתה מגלה את כוח הבורא, כוח היצירה, כוח החידוש, הרגע שבשבילו נבראו העולמות כולם. תראו איזה מילים, והיזהר ולא תפסיד שכרך וטוב העולם בדבר מועט. אתה עכשיו מבזבז על דבר מועט, אבל הרגע שאתה נמצא בו, היא אומרת, לרגע הבריאה, היצירה שאתה נמצא בו עכשיו, לא יוכל אדם להגיע לדבר זה, אלא בעמל רב וביגיעה גדולה, ואתה זה יזדמן לך. אדם יכול לחיות חיים שלמים ולא לגלות את עצמו בצורה כזו, כמו לך שזה יזדמן עכשיו. ואתה יכול להגיע לרצון בורכה בשעה קלה, אם תשמע לשכלך ותיגר ביצר. יש איזה סיפור חסידי. זה סיפור מחזל, קודש קודשים. יש סיפור חסידי מיוחד במינו שממחיש את העניין הזה עוד יותר, בצורה שקרובה אלינו. היה אצל איזשהו אדמו"ר, חסיד מאוד עשיר. והחסיד הזה החזיק את החצר, היה באמת אדם הכי חשוב בחצר. פעם הוא בא לרבי, בא לאדמו"ר, והוא מספר לרבי ש... אתה יודע, רבי, אני נותן ואני נודה וכולם מקנים בי וזה. אבל רבי, אני אגיד לכם את האמת. אני חתיכת בעל גאווה מסריח. מאחורי כל הנתינה שלי, עומד אדם שמרוצה מעצמו ומבסוט מעצמו. ואם רק יעזו לגעת לי בציפורן, אני מתרגז ואני מתקצף. אומר רבי, אני נגעל מעצמי. אני נגעל עם מה שיש לי בפנים. אני מכיר את עצמי איזו אישיות ריקובה. הקפדנות שלי והכעסנות שלי והאגו שלי. אני שונא את עצמי. אומר לו הרבי, בחייך מזה אתה עושה עניין? מזה שפגעו בך, שאתה מידת הכעס? עזוב, זה שטויות. אומר רבי, מה זה שטויות? אולי לך זה נראה שטויות אצלי? הכעס הזה מוציא אותי מהדעת, אם מישהו מתייחס אליי לא יפה, לא נותן לי את הכבוד המגיע לי, אני מתנפח, אני מתנהג כמו בהמה. הרב אמר לו, זה שטויות, אני אומר לך, זה כלום התאווה הזו, זה כלום הכעס הזה. בסדר, שמע, זה כלום. הוא יוצא, הרבי קורא לשמש, לגבאי שלו, הרב אומר לו, תראה, הגיע פה שמואל, הגביר הגדול, בשבת ששמואל מגיע, הוא כמובן מקבל מפטיר, הוא כמובן מקבל את העלייה החשובה ביותר. אומר לו הרבי, השבת, אתה לא נותן לו מפטיר, במקום זה אתה נותן לו, אתה קורא לו לגלול את ספר התורה. אחרי שהגביעו את ספר התורה, לגלול. זה יותר גרוע מלא לתת. לא נתת, אולי היו לקהל עליות אחרות. אבל לקרוא אותו לגלילה, גלילה גם ילד יכול לעשות. גם מתחת גיל בר מצווה. את זה לתת לו? הגבאי מרעד. למה הוא מכיר את שמואל הזה? זה פתיל קצר. זה בעל גאווה שהם יגעו לו בזה, כל העולם יהיה על הרגליים. פחד מאוד, הוא יפסיק לתת. אולי הרבי לא יודע כמה הוא נותן, יפסיק לתת, לא יהיה פה אוכל. הוא אומר, טוב, הרבי אמר לי לתת לו גלילה, אבל הרבי לא אמר לי שאסור לי להכין אותו את זה מראש. אז הוא אומר, אוקיי, אני אכין אותו מראש, אולי אם הוא יהיה מוכן, זה יעבור יותר קל. יהיה פחות צעקות. זה לא יבוא אליו בטראומה. והוא ניגש אליו, הוא אומר לו, תשמע שמואל, אני לא יודע מה העניין, אבל הרבי אמר לי שהשבת אני לא אתן לך מפטיר, השבת אני אקרא אותך לגלילה. בסדר, הוא הבין שהרבי פה עושה איזשהו משחק, אז כיוון שהיה מוכן, אז בסדר, שמח להשתתף בהצגה. מגיע השבת, מפטיר, כל הקהל מחכים שיקראו לו, כבר היה יודע לקרוא, והיה איש מכובד, לא קוראים לו. לא זו בלבד שלא קוראים לו, עוד קוראים לו לגלול את התורה. הוא יעמוד מול המקביה, וככה יקשור את הכריכה. זו אמנם עלייה חשובה, אבל לא לפי מה שהוא חושב בשביל עצמו. כולם מחכים לראות, ידעו במי מדובר, באיזה טיפוס. חיכו לשמוע את הצעקות, לי, גלילי. אבל הוא מחייך, הוא יודע מה תפקידו בהצגה, הוא מוכן מראש. כורך את חוגר את החגורה, מלביש את המעיל, הכל בסדר. אחרי שבת הרבי קורא לו. הרבי אומר לו, תראה, אני רואה שהכעסנו אותך, ולא קרה שום דבר, אתה רואה, אמרתי לך שזה לא תאווה כל כך גרוע. הוא אומר, רב, מה חוכמה? אני ידעתי מראש שזה הצגה, הייתי מוכן. אומר לו הרבי, וכל מה שקורה בעולם הזה זה לא הצגה. כל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הכל הצגה. לך זה נראה מי יודע מה עשו לך. הוא עומד מאחורה ומחייך. הוא מרגיז אותך, כדי שאתה תמשוך שפתיים ותתעלה מעל זה. זה לא תאונה, זה לא בא משם, מהאויב, זה לא בא מסוריה. זה בא מאותו ריבונו של עולם. הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומר את זה משה רבנו עם חיוך גדול, עם ג'נטלמניות. אומר התרגום מנתן בן עוזיאל למי שלא הבין, ברכה וחילופה. זה לא ברכה והיפוכה. לקדוש ברוך הוא יש שני בגדים, שני לבושים. בגד של מברך, בגד של מקלל. זה אותו ריבונו של עולם. למה? כי כל הקללה נועדה בשביל ברכה יותר גדולה. כל הקללה נועדה להרים את האדם למקום כזה של בחירה. להרים את האדם למקום כזה של יצירה אמיתית. ואיזו יצירה יותר גדולה מיצירה מוסרית. מהיצירה הזו של לבחור בטוב, של לקבל החלטה נכונה. איזו בעולם יצירה, הרי זה רגע השיא של הבריאה כולה, רגע השיא של היקום כולו. נקרא את זה מהרבי ליקוטי שיחות ד' 1340. באמת יש פה מילים מהרבי שאני לא מכיר כמותם. מכיוון שהבחירה היא מעיקרי מעלת עבודת האדם, ולכל העניינים והמדרגות צריך להגיע על ידי עבודתו דווקא. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה לא בשבילו, אלא בשבילנו. אני לדודי ודודי לי, שאנחנו נתעלה, שאנחנו נברוש, שאנחנו ניצור. לכן ישנה מציאות הרע לעומת כל הבחינות שבקדושה. ולכן אפשר, תראו איזה מילים, אני לא יודע אם יש בשיחות עוד מילים כאלה. ולכן אפשר להיות לאדם רצון חזק במילי דאלמה שלמעלה משכל. יכול להיות לאדם כזאת תאווה לעולם הזה שהיא למעלה מהיגיון. שהיא לא טובה לו והיא לא מקדמת אותו והוא לא שולט בזה. עד שימסור נפשו על זה, לא ימסור נפשו על קדושה. ימסור נפשו על תאווה, על עונג. ולא עוד, אלא שמצד אחד הרצון דנפש הבאמית הוא בתוקף יותר מהרצון דנפש האלוקית. אומר, כל אחד יודע שכשנפש האלוקית רוצה ללכת להתפלל, היא רוצה. כשנפש הבאמית רוצה גלידה, העולם מתהפך, הגלידה תהיה. למה? אומר אדמור הזקן, כי נפש האלוקית יושבת בשכל. השכל, אתם יודעים, הוא יישב על הקורסה ומדבר, נו, בעלי שכל, אף אחד לא מקשיב להם. הנפש הבאמית היא מידות, היא רגשות. עם רגשות אי אפשר להילחם. כשניצט אצלך רגש למשהו, הנפש הבאמית יושבת בלב. האופי שלה זה רגשנות. כשניצט אצלך בלב רגש, רגש של תאווה, רגש של פחד, רגש של התמכרות, רגש של חרדה, רגש של תסכול, כאב, כאב, כעס. אתה לא יכול להשתלט על זה, זה מטריף אותך. אתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. ולא עוד, לא רק שיש באדם תאווה תשוקה לנפש הבאמית, אלא שמצד אחד הרצון דנפש הבאמית הוא בתוקף יותר מהרצון דנפש האלוקית. כי נפש האלוקית יקרו שכל, ונפש הבאמית יקרה מידות. אז למה עשה השם ככה? למה יצר הקדוש ברוך הוא עולם כזה, שלנפש הבאמית יש כזה תוקף, יש כזאת עוצמה, יש כזה כוח? אלא שכל ענייני האדם יבואו בבחירה דווקא. כל המטרה של הרע זה ליצור את האפשרות של הבחירה. מרימים אותך כל כך גבוה, כדי שתוכל לחשוק שפתיים ולהגיד, ואני בוחר נכון. ולפי שזה מצד טובו יתברך, ששכר העבודה לא יבוא בחינם, נאמר הלשון נותן בעין יפה. בוודאי שהוא נתן את הכללה. כי כל הבריאה נבראה בשביל הרגע הזה, שאדם יבלום את עצמו מול הכללה. ואומר הרבי, וידיעה זו, אשר מציאות הסיטרא אחרא בכדי שעל ידה יגיע למדרגה עליונה יותר, פועלת שהעבודה תהיה בנקל יותר. העבודה דאלול, הרבי מדבר שם על אלול, הוא אומר, הידיעה הזאת, מה יכול לעזור לנו בעבודת היצר, במלחמת היצר? הידיעה שמדובר בהצגה. הידיעה שכל התאווה הגדולה הזו היא בסך הכל מקפצה כדי לדלג מעליה. כדי להשיג בעצמך משהו שלא הכרת, אומר הרבי, זה מקל את העבודה. זה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לתת לעצמו, לחשוף את מה שעומד מאחורי השטן. איך אומרת הגמרא? שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. מה זאת אומרת? שאותו שטן שמצד אחד מפריע לך, בתוך תוכו הוא רוצה שתדלג מעליו. כי זאת הכוונה היותר עמוקה בבריאה שלו. וזהו, עכשיו אני כבר יכול לחזור לשאלה הראשונה, למה נאמר ראה ולא שמע? כי בדבר הזה צריכים להתבונן. ראה, צריכים להסתכל לעומקם של דברים. אומר לך משה רבנו, ראה, תסתכל טוב טוב, לא על המבט החיצוני של הדברים. ראה, תסתכל פנימה לעומקה של הקליפה, לעומקו של השטן, תבין מה עומד מאחוריו, את היצרים מאחורי ההצגה, היצרים מאחורי המשחק, תבין מה עומד מאחורי כל הקרקס הזה, כל הקניגיה הזו של העולם הזה. וזהו שכתוב ראה דווקא, שצריכה להיות הראייה וההסתכלות במהותה של הכללה, שאמיתית כוונתה לסייע לקדושה. אני אסיים, שלפי זה הסברנו פעם בשיעור פרשת חוקת, שאיפה אנחנו רואים את זה בתורה, את התפיסה הזו, שאדם צריך להתבונן לעומקה של הקליפה. לכאורה לקליפה לא צריך להסתכל, לא, צריך לחשוב מה היא, למה הקדוש ברוך הוא יצר אותה, מה המטרה שלה, לאן היא מובילה, לאן היא הולכת. בתורה כתוב עוד פעם ציווי על ראה, זה לא הציווי היחיד. עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. היה ציווי להסתכל על הנחש. ואז הזכרנו, אגב, שעל שם הנחש הזה, זה הפך להיות הסמל הרפואי. הסמל של משרד הבריאות בכל העולם, בכל העולם, זאת התחיל מהיוונים. הסמל של הרפואה, של אנשי הרפואה, זה הנחש הזה, שעומד על חוט, נחש שעומד על חוט, זה הסמל של הרפואה, זה בא משם, מפרשת חוקת. שאלנו אז שאלה עצומה, להסתכל על הנחש ולהתרפא? הרי הנחש, הוא הרי היה הצרה. הוא היה השטן, הוא היה הרע. לא רק אצל חווה, הנחש הקדמוני, הנחש הוא הסמל לכל הרוע. גם שם הם הרי הוקשו מהנחשים. תחשוב שיגידו לבן אדם, השם רחם, שיסתכל על הכלב, שיקיש אותו ומזה הוא יתרפא. כשאדם, אין מזכירים את החבל בבית התלוי. כשאדם הוקש מכלב, לא מזכירים לפניו כלב. כשאדם הוקש מנחש, לא מזכירים לפניו נחש. ואתה רוצה שהוא יסתכל על הנחש וזה ירפא אותו? מה הרעיון? נחש זה סמל הקליפה, לא מזכירים נחש. משחא דחיביא, בלשון הזוהר, לשון הקבלה, אור הנחש, כל הרוע נמצא בתוך הדבר הזה. הזכרנו אז רעיון של אדמו"ר הזקן, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתרפא מהחטא, אבל להתרפא באופן אמיתי, לא לבקש סליחה ומחר להמשיך לרדוף אחריו, אלא לעקור מעצמך את התאווה לחטא. שים את הנחש למעלה ותראה אותו. מה זאת אומרת? תתבונן בו כפי שהוא למעלה. תנסה לחשוב איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על הנחש, למה הוא יצר אותו, והוא יצר את הנחש כדי שנדלג מעליו. הנחש כל כך מפתה, לא בשביל הפיתוי, אלא להפך, בשביל שנשוך את השפתיים ונוכל להתאפק, ואז ניצור משהו שהוא יותר גבוה מהנה עצמה. אז הרעיון הוא אותו רעיון. מצוות הראה, תביעת הראה, תביעת הראייה, היא לא להיות אדם שחי חיים שטוחים, אלא להיות אדם שמעמיק חקור וחושב על מה שמאחורי הדברים. איך הם נתפסים מלמעלה? ואז כמו שאומר הרבי, העבודה של אלול נהיית בנקל יותר. ואפשר להגיע לראש חודש אלול בלי לכעוס כמו שהתחלנו, ובלי לרטון, ובלי להתלונן, אלא להבין שזה החודש הכי טוב בשנה. הזדמנות לחזור הביתה, הזדמנות לרפא את הנפש, לרפא את הנשמה, לתת לנפש את כל מה שהיא לא קיבלה כל השנה. אוגוסט זה מסאז' לגוף, אלול זה מסאז' לנשמה. פשוט לתת לנשמה את התשומת לב שהיא צריכה, את השקט, את התפילה, את הלימוד, את העיר מקלט, כמו שנדבר מהשבועות הבאים, את המרחב הזה ליותר רוחניות, ליותר פנימיות, ליותר התבוננות, זה לא עונש. זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו, בטח הדבר שהכי יזכה אותנו בשנה טובה ומבורכת בכל, שנת גאולה וישועה. יישר כוח.